ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נדבר היום על הסוגיה בדף ה' עמוד ב'. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין, שאם עד עכשיו דיברנו על ההצהרה של בפני נכתב, פני נכתב, אז עכשיו אנחנו מדברים על איפה היא נעשית, ההצהרה הזאת, ומה המשמעות שלה. אז מה שאנחנו נדבר, לא בטוח שכל המראי מקומות אני אתייחס אליהם, אבל לפחות לגבי חלק, כן? אבל מה שאנחנו נדבר זה קודם כל להבין את המחלוקת שיש לנו פה בגמרא, האם זה בפני שניים או בפני שלושה, וגם בדרך זה ניכנס ממש מלמעלה, כי בוודאות יעסקו בזה בשיעורים על עד נעשה דיין עם כל הפרטים של זה, יש הרבה פרטי דינים בכלל הזה של אין עד נעשה דיין. אני אתייחס בעיקר למה שקשור ומה שנובע ונוגע לסוגיה שלנו. וכפי שאמרתי, בסופו של דבר גם להגדיר את ההצהרה הזאת של בפני נכתב, בפני נכתב. מי שקורא את הגמרא שעליה אני אדבר עכשיו, יכול להגיע למסקנה מיידית שמדובר במסירת עדות. ואת מסירת העדות אנחנו צריכים לדעת איפה היא נעשית. אנחנו תכף נדבר על זה. אבל מי שקורא עד לפה את הגמרא, זאת אומרת מדף ב' עד לפה, לא כל כך ברור איפה הוא בדיוק אומר את הבפני נכתב, בפני נכתב, למי הוא אומר את זה. אבל כשמתחילים פה במחלוקת של רבי חנינה ורבי יוחנן, אז כבר אנחנו נכנסים לאיפה הוא אומר את זה. זה נראה שכאילו יש פה איזושהי עדות שצריכה להיאמר, אז תכף אנחנו נברר. אז אם כן, אני מדבר על הגמרא בדף ה' עמוד ב', שמתחילה באיתמר, בפני כמה נותנו לה מחלוקת רבי יוחנן ורבי חנינה. אחד אמר בפני שניים ואחד אמר בפני שלושה. הגמרא בהתחלה רוצה לומר שאולי רבי יוחנן הוא זה שאומר בפני שניים בגלל ההמשך, ואז הגמרא דוחה את זה. אי אפשר להגיד שרבי יוחנן הוא זה שאומר בפני שניים, כי מהסוגיה הקודמת כן, בשלב הזה הגמרא אומרת שאולי רבי יוחנן הוא זה שאומר בפני שניים, ואז הגמרא מביאה הבנה במחלוקת האם זה בפני שניים או בפני שלושה. ואז אומרת הגמרא, למה בהקה מפלגה? דמנדה אמר בפני שניים כסבר לפי שאין בקיאים לשמה, ומנדה אמר בפני שלושה כסבר לפי שאין עדים מצויים לקיימו. כך הגמרא מנסה לומר בה ואמינה, שאולי המחלוקת של רבי חנינה ורבי יוחנן בפני כמה הוא מוסר את הגט לאישה, השליח הזה, זה אותה מחלוקת שראינו עד עכשיו של אביי ורבא. תכף נעמוד על הביאור של הדבר הזה, אבל על כל פנים הגמרא אומרת שאי אפשר לומר שזה המחלוקת, כי אם זו המחלוקת תיווצר לנו סתירה בין מה שהסקנו לפני רגע, שרבי יוחנן אומר בפני שניים. אז אם רבי יוחנן אומר בפני שניים, אז הוא צריך לסבור לפי שאין בקיאים לשמה, ובסוגיה הקודמת הגענו למסקנה הפוכה. זה דבר אחד, כן? וכן, אז הגמרא אחר כך אומרת, אבל איך שלא יהיה, הרי כולי אלמה סוברים לפי שאין עדים מצויים לקיימו, וגם רבא מודה לרבא. אז אם לפי שאין עדים מצויים לקיימו צריך שלושה, אז לכולי אלמה צריך שלושה. ואז הגמרא מביאה הסבר אחר במחלוקת. אמנם לכולי אלמה לפי שאין עדים מצויים לקיימו, אבל המחלוקת פה, האם העד יכול להיות חלק מהשלושה שצריכים להיות או לא? מה שנקרא בלשון התלמוד, האם עד נעשה דיין או לא? גם את זה הגמרא דוחה, כי הרי מדובר פה בצורך דרבנן, כפי שלמדנו עד לפה, ובדרבנן קיימה לן שעד נעשה דיין. אז לכן השליח יכול להיות אחד מהשלושה. ולכן הגמרא הסבירה שהמחלוקת היא במשהו אחר. בחשש שמה האישה או אישה או האישה, תכף נעמוד על זה, בהמשך אולי, אולי נעמוד גם על זה, תביא את הגט, וכשהיא תביא את הגט, היא בוודאי לא יכולה להיות אחת מהשלושה. אם מדובר על סתם אישה שמביאה, זה בינה שאישה לא קשרה לדון, ופה אולי תדונו בשאלה הזאת, שאלה פורסמת וידועה, דבורה הנביאה וכו', כן? או שאם מדובר באישה עצמה, שהיא בעלת הגט, זו שאומרת, עומדת להתגרש, אז לא יכול להיות שהיא, כאחד מהצדדים, מהבעלי דינים פה, הבעל מגרש והאישה מתגרשת, תהיה אחת מהשלושה. וכיוון שבמקרה כזה, בוודאי שצריך שלושה מבלעדי האישה, או מבלעדי הקרוב, תכף גם אולי נזכיר את זה, לכן תקנו שלעולם צריך שלושה. לפי מי שאומר שצריך שלושה. למה? על אף שבעיקרון עד נעשה דיין, אבל יש מקרה שבו בוודאות צריך שלושה, כן? כשאישה או כשהאישה מביאה את הגט, לכן תקנו שלושה. מי שאומר שאף על פי כן צריך שניים, זה בגלל שהוא לא חושש את החשש הזה. כולם יודעים? אישה לא יכולה להיות חלק מהשלושה, או האישה. זה התמצית של מה שכתוב פה בגמרא. אז מה שאני רוצה רק לבאר, לעמוד על הנקודה, איך הבינה הגמרא באה והאמינה את המחלוקת, כשהיא תלתה את זה בשאלה, האם הטעם של השליח, ובנה לפי שהם מקים נשמע, או שהטעם הוא לפי שהם עדים מצוין לקמו, זה השלב הראשון. השלב השני, גם אחרי שהגענו למסקנה שכולם סבורים שלפי שהם עדים מצוין לקמו, אז בעיקרון היה צריך שלושה, רק הסיבה שפה לא צריך שלושה, בגלל שעד נעשה דיין, והשליח עצמו יכול להיות חלק מהשלושה. זה תמצית הדברים. בסוף הגמרא שואלת, וכולי על מה עד נעשה דיין מדרבנן, ואז הגמרא מביאה את החשש של הסיפור של האישה. למה? אם לפי שאין בקיאים לשמע, לא צריך שלושה, מספיק שניים, ואם הטעם הוא לפי שאין עדים מצויים לקיימו, צריך שלושה, כמו שהגמרא אמרה באה ואמינה, וזה תשתית כדי להבין גם אחר כך את המחלוקת. להבין גם אחר כך, סביב עד נעשה דיין, כן? מה הייתה ההבנה הראשונה של הגמרא, לפני שהגמרא דחתה אותה? מה הייתה ההבנה? ואני אשאל את השאלה האחרת. הרי זה ברור, לכאורה, שהשליח הזה, שבא ומצהיר ואומר, בפני נכתב, בפני נכתב, הוא לכאורה, כמו שאמרתי בהבנה הפשוטה, משמש כעד שמוסר מידע. ועל סמך המידע הזה, אפשר לגרש את האישה עם הגט. תתעורר אחר כך בעיה, יבואו ויאמרו, היה עד שמסר הצהרה, ידיעה, שבפניי נכתב, בפניי נכתב, ועל סמך זה יגידו שהאישה הזאת הותרה, כי אין חשש שלה נשמע, כי הוא העיד שבפניי נכתב, בפניי נכתב נשמע. אז זאת ההבנה הפשוטה של מה שהעד עושה. אז למה אם לפי שאין בקיאים נשמע מספיק שניים, אנחנו עוד לא יודעים את עד נעשה דיין בשלב הזה. כמו שהיה ברור לנו, שאם המטרה של האמירה, של ההצהרה, זה בשביל להסיר חשש של זיוף, עומד פה שליח ומוסר עדות, וכדי למסור עדות צריכים לקבל את העדות הזה, הזו שלושה, בדין, אז אותו דבר היה צריך להיות גם בחשש של הנשמע. מה ההבדל בין ההצהרה שלו ביחס ללשמע, לבין ההצהרה שלו ביחס לזיוף? כן? שזה לא מזויף, בפני נכתב. אומר הרדב"א, וזה מה שרגילים לומר בישיבות, ואני אומר ממש מראש, כמעט כל פרט שאני אומר שנוי במחלוקות ובדיונים באחרונים ובשיעורי ראשי הישיבות, ממש כמעט כל פרט, אז אני רק ממקד את הדברים. אומר הרדב"א, אני הבנתי מהרב רוני שהדברים נמצאים פה, כן? כן? אומר הרדב"א, וכי תמל, מה דבר לפי שמנקים נשמע? הרדב"א בצד שמאל של הזה, לפי שמנקים נשמע, אמה יסגי בתרי, תפה מלמדה אמר דתם הם שום קיום, דאחה ואתם קבלת עדותי. מה לי קבלת עדות מן החתימות, כוונה לחשוש להסיר חשש זיוף, או קבלת עדות מן הכתיבה שהיא לשמע? אומר הרדב"א, הבנה נפלאה, ממש לומדס של ישיבות פה הרדב"א, ויש לומר, דלמנדה אמר דתם הם שום לשמע, דמדינה שליח מאמן על הלשמה, דעד אחד נאמן ביסורים, אילב תמה דעה ודבר שבערבה, כדי יתעלל בעמוד בית, בית עמוד בית. ומשום עידונה אקילו בה, ועשו איסור זה כשאר איסורים דעד אחד נאמן. אז עכשיו מופיע העד הזה, וכאילו הוא בא ומצהיר שהופרשו תרומות ומעשרות מהתבואה הזאת, או שאומר לנו שהחתיכה הזאת היא לא חלב, היא שומן, אפשר לאכול אותה. וכי לצורך הצהרה כזאת, מסירת עדות כזאת, צריך שתתקבל עדות בבית דין? אומר הרדב"א, ומי הוא וכיוון דתמה משום דעד אחד מן ביסורים, הוא אינו צריך שלושה, שלא מצינו עד המעיד על איסור שצריך להעיד בפני שלושה, דאינו כקבלת עדות. כולנו חיים ככה. אתה נכנס לחנות, לפלאפל, פיצה, אם הוא נאמן, כן? שאל אותו, הכל בסדר פה, הכל קשר, תסמך עליו. לא, סליחה, תביא שלושה, נקבל את ההצהרה שלו בפני עדות, ואחרי שהעדות שלו תתקבל, נוכל אחר כך לומר שהייתה פה עדות על הכשרות של הדבר. ודאי שלא. רק אנחנו חשבנו שאחרי שהגמרה עשה את החשבון, בדף ב' עמוד ב', ש... לכאורה זה כמו דבר שבערווה, אז אולי זה השתנה. אומר הרדב"א, לא. נשארה גם למסקנה ההגדרה שהעדות של העד למאן דאמר לפי שאין מקיים לשמה, היא נכנסת לקטגוריה של עד אחד למאן ביסורים. ואם זה עד אחד למאן ביסורים, אז ברור שלא צריך שלושה. למה שיצריכו שלושה? ואם ככה, אז למה צריך שניים? ממשיך הרדב"א ואומר, ובדינו, דאפילו תרנה מלא לבעל. כן? אלא משום חומרה דאשת איש שצריכו שאומר הדבר בפני שניים, כדי שהשליח נזר במה שאומר ושדגם ידיעותו. כן? מאוד מעניין המשפט הזה. לא כולם מסכימים איתו. למה? יש לנו בעיה. יבוא מישהו ויערר על הגט הזה שהאישה קיבלה. איך תדע שהשליח אמר בפני נכתב, בפני נכתב? אולי הוא לא אמר. בפשטות צריך את השניים, כדי שיעידו בפנינו שהוא אמר בפניהם שזה נכתב ונכתב לשמע. בפשטות. הרדב"א הולך בכיוון אחר. אולי נדבר על זה בהמשך עם גדולי הר. אבל ממשיך הרדב"א ואומר, למאן דאמר דתמא משום קיום, משום קיום, שליח אינו נאמן מדין עד אחד, שהוא נאמן ביסורים. כמה? קיום זה כמו כל עדויות שבתורה. אלא תמא משום דמדין הקיום שתירות לא ליבה, אלא דרבנן דעצרוך והכילו אחה משום מגונה, שיש שליח נאמן כשניים, ומי הוא בקבלת עדות לא הכילו, ויצריכו שלושה, כקבלת עדות דאלמה. ואומר על זה הרדב"א, על ההסבר הזה, וזה נכון. מיד אחר כך זה נדחה, כי מסבירים את המחלוקת אחרת. אבל על כל פנים, בהבנה של המחלוקת באה ואמינה, השאלה שלנו, האם העד הזה, השליח הזה, מופיע כמוסר עדות, או כנותן הצהרה באיסורים. אם זה רק בעיה של ישמה, זה רק בקטגוריה של עד אחד למען מיסורים, לא צריך על זה שלושה, לא צריך על זה בדי. אבל אם זה להסיר חשש זיוף, יש הגדרה כזו בכל התורה כולה, שעדות כזו צריכה קבלת עדות בפני בדי, בפני שלושה, ולכן צריך פה שלושה. זה הרדב"א. הרדב"א, אולי בהמשך, אני לא ראיתי את הדף לפני, כן? כן. כן, הרדב"א בעמוד השני. לפי ההבנה הזאת, ואולי אני כבר יאמר, איזה הבנה אחרת יכולה להיות? לפי הרדב"א הזה יוצא, שהצורך בשלושה, זה לצורך קבלת העדות. יש פה עדות שנאמרת, ולצורך קבלת העדות, צריך את השלושה, כי כל העדות מתקבלת בפני שלושה. כשאנחנו עכשיו דוחים את ההבנה הזו ועוברים להבנה השנייה, שכולי עלמא סוברים שהצורך בעת פה זה לצורך קיום, אז מה פתאום לא צריך שלושה? לרבי יוחנן לא צריך שלושה? אומרת על זה הגמרא, שליח נעשה עד, הוא סבור ששליח נעשה עד ועד נעשה דיין. במילים פשוטות, הוא חלק מהשלושה. השליח הזה הוא חלק מהשלושה, ולכן לא צריך את השלישי. עכשיו, כדי, לפני שאני אשאל את השאלה של הרדב"א, שאלה מעניינת, ובאמת, אני בסופו של דבר רוצה לומר איזה ככה, איזה וורט. בסוף, כן. אבל קודם כל שנבין, עד נעשה דיין, או אין עד נעשה דיין, אני לא נכנס לעד הרואה, אתם תדברו על זה אחר, כן? אם תדברו. אלא כשאני אומר שאין עד נעשה דיין, לכאורה כלול בזה שני דברים. דבר אחד, שהוא הפשוט, שאין מי שחולק עליו, זה שכשאני אומר אין עד נעשה דיין, זה שעד שהעיד עדות כלשהי, שצריך להוציא פסק דין בעקבות העדות הזו, הוא לא יכול אחר כך לשנות את כובעו, ולהפוך להיות הדיין שיפסוק על סמך אותה עדות או באותה עדות שהוא מסר. הוא העיד שהוא ראה את הלבנה בחידושה בלילה. למחרת הוא צריך לקדש את החודש, לומר עליו מקודש מקודש. בעקבות מה? בעקבות זה שהייתה עדות שנמסרה שראו את הלבנה בחידושה. הוא לא יכול להיות הדיין שיפסוק את הדין על סמך עדותו. זו בעיה אחת, והיא הבעיה שעליה מדברים בדרך כלל בכל הסוגיה של עד נעשה דיין. אבל פה יש לנו בעיה נוספת. במהלך קבלת העדות, העד הזה משתתף באותם שלושה, כחלק מאותם שלושה שמקבלים את העדות. אני לא דן בשאלה אם הוא יכול לפסוק על סמך עדותו בשאלה הזאת, אלא איך הוא יכול להיות גם עד שמוסר את העדות וגם זה שמקבל את העדות שהוא מוסר. איך זה יכול להיות? זה לכאורה בפשטות בעיה יותר חמורה מעין עד נעשה דיין. זה כביכול לא קשור לשאלה אם עד נעשה דיין או עד לא נעשה דיין. צריך שהעדות שלך תימסר בפני שלושה. היא לא נמסרה בפני שלושה, היא נמסרה רק בפני שניים. אומנם אתה היית, אבל היא לא נמסרה. כשאנחנו מדברים על מה שקורה אצלנו עכשיו, שהוא בא ואומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, קוראים בעצם שני דברים. דבר ראשון, ועליו היה מקום לדבר, ואגב אם הרמים פה התלמידים יעזרו לי בחיפוש איזושהי שאלה, לא חיפשתי עד לסוף, אבל בפשטות, אחרי שהוא מוסר את העדות הזו שבפניי נכתב, בפניי נכתב, אנחנו נותנים גושפנקה לגט. הגט הזה הוא 10, אפשר להתגרש בו. זה יש פה עדות ויש פה את הפסק דין שאנחנו בעקבות העדות מוציאים, שמה? שהעד הוא כשר, שאפשר לגרש בו. את הבעיה הזו שהעד הזה, על אף שהוא מסר את העדות שבפני נחתם, שאחר כך הוא יוכל לפסוק את הדין שהגט הזה כשר על אף שהוא זה שמסר את העדות, על זה פשוט מה שהגמרא אומרת, לפי השיטה שמספיק שניים, שעד נעשה דיין. על אף שהוא מסר את העדות שבפניי נחתם, הוא אחר כך יכול לפסוק ולהצטרף לשניים האחרים שמוציאים עכשיו פסק דין שהגט הזה כשר, אפשר לגרש בו, אין בעיה, כי עד נעשה דיין. וכפי שהגמרא אומרת בדרבנן לכולי עלמא עד נעשה דיין. אבל יש לנו שאלה אחרת שהיא לכאורה לא קשורה לשאלה אם עד נעשה דיין או לא נעשה דיין. את מסירת העדות אני לא יכול לקבל, כיוון שהיא צריכה לעשות בפני שלושה. לא היו פה בפני שלושה, איך יכול להיות שהוא זה שיקבל את עדותו על עצמו? את זה שואל הרדב"א. ומה שאני רוצה לומר, שהשאלה הזאת של הרדב"א בעיקר העיקה על הרדב"א לאור ההסבר שלו, שכל הסוגיה שלנו פה זה סביב השאלה איך מקבלים את העדות של השליח. אנחנו לא דנים בשאלה איך פוסקים שהגט הזה כשר, זה אין בעיה. למאן דאמר שפה עד נעשה דיין לכולי עלמא, במסקנה ודרבנן עד נעשה דיין. זה נכון שהוא זה שמסר את העדות שנחתם לשמה, כן? אבל את הפסק דין שהגט הזה כשר ואפשר לגרש בו, אין בעיה, עד נעשה דיין ודרבנן. אבל על השאלה השנייה שלכאורה היא לא קשורה לאין עד נעשה דיין, איך את זה אנחנו יכולים לקבל? שברגע אומר על זה הרדב"א, תראו ברדב"א בעמוד ה... כן? ועד האמרינן בעמוד השני, איך לצייר את זה? בעמוד השני בעמוד הימנית באמצע, ועד האמרינן דבעד נעשה דיין כמפלגה. וכפו שהסברנו, השאלה אם הוא יכול לפסוק את הדין ולומר שהגט כשר על סמך עדותו, זה היה מחלוקת רבי חנן ורבי יוחנן, כן? איכא למדק, דאפילו למאן דאמר דעד המעיד, אחרי שהוא נתן עדותו, נעשה דיין ודרבנן, לפחות לכולי עלמא, דווקא שלא בשעת עדותו, או מילים אחרות, אבל לא, כן, בשעת עדותו, דעד ודיין נעשה כאחד, זה איך יכול להיות? זה איפה מצאנו דבר כזה? עונה על זה רצבה, ותראה צרי, דאפילו דלמן דאמר באלמה, דעד נעשה דיין דווקא לאחר עדותו, אפילו מי שסבור ככה, הכה משום עיגונה הקלו להיות עד ודיין כאחד. אומר הרדבה, מה שפה, חוץ מזה, שהוא גם פוסק על הגט שהגט הוא כשר, על סמך עדותו, זה שהוא יכול תוך כדי זה שהוא מוסר את העדות, להיות גם זה שמקבל את עדותו, זה, אומר הרדבה, לא קשור לכלל של עד נעשה דיין בדרבנן, אלא זה כולה מיוחדת שנאמרה פה, בגלל משום עיגון הכילו רבנן. כמו שהקלנו שאנחנו מאמינים לשליח, אבל בשביל עד אחד, וגם לקרובים, וגם לאישה, אז הקלנו בעוד דבר, שעל אף שהוא עד ודיין בבת אחת. זה אומר הרדבה. אני רק רוצה, לפני שאני ממשיך, מה שאמרתי שיעזרו לי פה, כן? האם נתקלתם באיזשהו מקום שצריך להוציא פסק דין על העדות של השליח? שהשליח הזה, אחרי שהוא אומר בפני נחתם, בפני נחתם, כל פעם שמקיימים שטרות, יש לנו חשש בקיום, מה עושים? יש מה שנקרא קיום שטרות. אשרתה קוראים לזה. יושבים השלושה וכותבים במוטב תלת האבנה, ואת הפלוני, וקיימינו ואשרינו. נותנים את המסה בדין הזה של קיום שטרות למי שצריך את השטר, ועם זה הוא הולך וגובה עם השטר שלו. יש פה עדות שהחתימות לא מזויפות, ויש פה פסק דין על סמך העדות. יש פה איזה הליך כזה שנקרא אישור הגט על ידי השלושה. אני נראה לי בפשטות שאין דבר כזה פה. לא הולכים לחפש שלושה דיונים. אין שלושה. אתם יכולים בבקשה לעזור לנו פה, יש פה איזה גט שצריך לשלוח אותו. אתם יכולים לבוא לראות פה שנייה אחת, אומר פה נחתם, 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 הכל נגמר. לעניות דעתי. פשוט, מה? רגע, 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 אז נסתבך. אז נסתבך, כן? אבל קודם כל בשלב הראשון, היה ברור לי. שהרדבה, בפשטות, לא נכנס לשאלה איך פוסקים על הגט הזה שהוא גט כשר. על אף שהעד יעיד עליו בפני נחתם, בגלל שאין הליך כזה בכלל. אין פה הליך כזה. איפה יש הליך כזה? וזה אני, יודעתי, הבנת העומק של דבר הרדבה. איפה יש הליך כזה? זה בסוגיה בכתובות בדף חפה לף עמוד ב'. שם באים לקיים שטר, שיש לנו חשש אולי הוא מזויף. שניים מתוך השלושה הדיינים מכירים את החתימות. לא, חתמו שני הגדלים. הכתובה הזאת. רב עובדיה, אנחנו מכירים את החתימות. אבל השלישי לא מכיר. אז זה אומרת שם הגמרא, מה התקנה? יעמדו השניים אצל השלישי, ויעידו בפניו שהם מכירים את החתימות. החתימות האלה לא מזויפות, ואז אפשר להוציא קיום, להוציא פסק דין. שם, לפני שנשאל את השאלה ששואל פה הרדבה שם, כן? לפני שנשאל את זה. אבל קודם כל יש פה בעיה. שני העדים האלה, הם מסרו את העדות לפני השלישי. איך הם אחר כך יכולים לפסוק על השטר הזה שהשטר מקוים? הם היו כבר עדים שהעידו, איך הם יכולים להוציא פסק דין אחר כך של קיום שטרות? שם זה הדיון, יש פה עד שמעיד שאחר כך מוציאים פסק דין. פה לכאורה, אנחנו לא מוצאים שלב שיש בו איזה, אבל על כל פנים, כך זאת ההבנה הרגילה. תכף נראה זה גם לשון רשי, אבל כדי לעמוד על השאלה, אבל סוף סוף, כן, שאלת הרדבה היא שאלה קשה מאוד, היא נכונה גם שם בכתובות. אז אני רק אומר את השיטות הקיימות שם, גם כדי לשאול אחר כך האם זה מופיע ברמב"ם או לא. יש שלוש שיטות עקרוניות בשאלה בכתובות, איך השניים האלה מעידים בפני השלישי, עליו שלכאורה אין פה שלושה. אז חוץ מזה שהם יכולים לפסוק את הדין ולהגיד שהשטר הזה מקוים, בזמן העדות שלהם יש פה רק אחד. שלוש שיטות יש בזה. עקרוניות. שתשואה ראש, מה שציינתי בו גם מופיע, כן? כן? מה שהראש פה אומר, ויש לדקדק, הראש בזמן, ויש לדקדק מכאן, שאין צריך להעיד על חתימת העדים בפני כל שלושתן יחד. אלא די שיעידו בפני כל אחד ואחד בפני עצמו. מסביר למה, מה הראיה מתוך הגמרא. אבל אומר הראש, יש הלכה מיוחדת בקיום שטרות. אנחנו צריכים שכל שלושת הדיינים שמקיימים את השטר ידעו שהחתימות האלה לא מזויפות. איך הם ידעו? ההצהרות שמצהירים בפניהם, קבלת העדות שמקבלים בפניהם, יכולה לעשות על ידי זה שמוסרים את המידע הזה לכל אחד בנפרד. לרובן בנפרד, לשמעון בנפרד, וללוי בנפרד. אחר כך הם מצטרפים שלושתם, והם מוציאים את הפסק דין. לכן אומר הראש, שמה שהשני עדים מכירים את החתימות, והם מעידים בפני השלישי, אין בזה שום בעיה. לא צריכה להימסר העדות הזאת של הכרת החתימות בפני שלושה. מספיק שהיא תימסר לפני היחיד הזה. והיחיד מצטרף לשניים. הבעיה היחידה שיש לנו, הם הרי מסרו עדות, אז הם עולים אחר כך לפסוק את הדין ולומר שהשטר לא מזויף. זה נעשה דיין בקיום שטרות הרבנן. זה שיטת הראש. אגב, סתם, להתאים קצת את שיטת הראש. יש כמה אופנים לקיום שטרות. אחד האופנים לקיום שטרות, מאוד מעניין, קוראים לו דימוי חתימות. אני לא מכיר את אלה שחתומים פה, אבל יש שטר אחר שקוים, ואני דרך השטר האחר מוודא שהחתימות האלה לא מזויפות. ומה עושים? לוקחים מדמין, מקיפין מה שנקרא, משמיעים ביניהם. תגידי לי, כולם צריכים להישיר את מבטם באותה שנייה? הדיינים, יש פה שלושה דיינים, רובן, שמעון ולוי, הם עכשיו מקבלים עדות שמה? שהחתימות האלה תקינות. הם צריכים כולם, שתיים, שלוש, ארבע, תסתכלו. ודאי שלא, אלא מה? כל אחד מסתכל על ההשוואה, מגיע למסקנה, החתימה הזאת בסדר. עוברים לשמעון, מסתכל, המתאה, הגיע למסקנה שהחתימות בסדר, שלושתם ביחד, מוציאים פסק דין. אומר הראש, אותו דבר, זה גם ההצהרה בפניו, בפני השלישי, אנחנו מכירים את החתימות. יש לי הרבה הערות על האמירה הזאת שעכשיו אמרתי. אם צריך עדות שאתה יכול להזימה בזה, האם הם צריכים להגיד, מאיפה אתם מכירים? בעצם מול, מאיפה אתם מכירים את החתימות? ודאי שלא. אנחנו יודעים שהחתימות האלה לא מזויפות, תדע גם אתה. אתה שמעת? אתה יודע? אתה יכול להצטרף לשלושה. לכן כל הבעיה, לפי הבנת הראש, כל הבעיה היא אך ורק השאלה, האם עד שעיד יכול לפסוק אחר כך את הדין. מה יעשה הראש עם הסוגיה שלנו? אני אומר, לפי ההבנה הזאת, כמו ששם לכאורה בפשטות מספיק שידע, כך גם פה מספיק שהשניים יודעים שהחתימה בסדר. מאיפה הם יודעים שהחתימה בסדר? כי השליח אמר להם. אבל הוא הרי אמר להם, אז הוא הופיע כעד. אז איך אחר כך אפשר להוציא פסק דין על הגט הזה, שהגט הזה קשה? על זה אומרת הגמרא, עד נעשה דיין. לא קשה בכלל קושיית הריבה בבת אחת. לא, אין פה בבת אחת. הוא מעיד, כן, לשניים, והשניים האלה לא צריכים להיות בהצהרה הזאת שלושה. כל הבעיה שלנו, לפי הבנה הפשוטה שלי בראש, זה לא מסירת העדות בפני שלושה, כי הראש אומר במפורש שבקיום שטרות לא צריך מסירה בפני שלושה. אז חייב להיות שהבעיה אצלנו היא רק זה שבסופו של דבר מוציאים פסק דין שהגט הזה הוא גט קשר. בפשטות. אמנם, כמו שאמרתי, כן. רק אולי, יש פה, מחילה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, אמרתי רק כדי להתאים. כן, כן. שאלה מעניינת מה שהרב רוני שואל. אחד הלך לשירותים באמצע בזמן שהוא ראה, זה לא בסדר? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל כשנדון בסימן ממבב, בקיום שטרות בכתובות, תשאלו את השאלה הזאת. אני לא יודע, אבל נראה לי בפשטו שמה שאני צריך, זה שבסופו של דבר כל השלושה יושבים ביחד לקיים את השטר. להוציא את הפסק דין. לפי הראש, רק לפי הראש אני אומר את זה. אני רק מתאים את זה מהדין של דימוי חתימות, שם רואים דבר כזה. אבל על כל פנים זה לא שיטה מוסכמת על הכל. שיטת הרמב"ן מאוד מעניינת. אני רק רוצה לכאורה לומר בסופו של דבר, לא את ההסבר של הרידבה אפשר לומר ברמב״ם, לא את ההסבר של הראש אפשר לומר ברמב״ם, ולא את ההסבר של הרמב״ן אפשר לומר ברמב״ם, וחייב להגיד הסבר נוסף. תכף נדבר עליו. אבל כל פנים, הרמב״ן, יש אותו הרבוני, יש אותו? כן? כן? ויש לומר, למעלה, עמוד 3, למעלה. אחרי שהרמב״ן שואל את השאלה, איך השניים האלה מעידים בפני השלישי? הרי צריך להעיד בפני שלושה. עונה על זה הרמב״ן, עמוד 3 למעלה, בשורה הימנית. ויש לומר, כשהיה מומחה וראוי לדון בשאר דיני ממונות. קודם כל אומר הרמב״ן, השלישי הנפלא הזה, בכתובות דף כ"א עמוד ב', זה לא סתם אדם, זה שלושה דיינים. הוא היה מומחה שראוי לדון כדיין יחיד. סנהדרין, דף עמוד א', בלגן שלם. האם דיין יחיד יכול לקבל עדות? האם יכולים לקבל הודעה בפניו? או שהוא רק יכול לפסוק דין? אבל לא ניכנס לזה. מהרמב"ן הזה משמע שהוא יכול גם לקבל עדות. אומר הרמב"ן, היחיד הזה שמוסרים בפניו את העדות, הוא יחיד מומחה, הוא בית דין בפני עצמו. רק מה לעשות? בקיום שטרות, יחיד מומחה לא יכול. צריך שלושה. אז לכן מוסרים בפניו, יש פה קבלת עדות, ועוד פעם כל השאלה היא רק, דבר שני אומר הרמב"ן, או שיושיבו מחבריהם אצלו בשעת העדות. פשוט אומר הרמב"ן, מוסיפים ליחיד הזה עוד שניים, בואו תהיו יחד איתו, ואז שלושה מקבלים את העדות, הוא יוצא ומצטרף אליהם לקיום. וכל הבעיה שלנו העד שהעיד האם הוא נעשה דיין. לכאורה, ברור, שאת שתי ההבנות האלה אי אפשר לומר בסוגיה שלנו. לא כתוב שהשניים האלה הם שניים מומחים. לא כתוב, כתוב רק שניים, לא כתוב שלושה. אז איך העד יכול להעיד בפני השניים לפי הרמב"ן? לכאורה, אני לא יודע, תעיינו בזה, לכאורה, אין לי פשט אחר, חוץ מלהגיד את מה שאומר הרדב"א, בשם ארי, שזה רק מישהו מגון השני, כאילו, לפי הרמב"ן, מה? לא, אני אומר מראש, לא עיינתי בכל דבר עד הסוף לבדוק כל דבר, אבל בפשטות היה צריך להגיד שה... מה? לא, פה אי אפשר לומר, שם מדובר על שלושה, על בית דין, שישבו שלושה, בא אדם לקיים שטר, לפני בית דין, בית דין קבוע, מסודר, אומרים שניים, אנחנו מכירים את החתימות, לא צריך, עדים, מה נעשה? אז אומרת הגמרא שם, יש תקנה, אומרת הברייתא יש תקנה, אבל באו לבית דין, פה כתוב שלוקחים סתם שניים, ראובן, שמעון, ואומרים בפניהם, בפני נחתם, בפני נחתם, אז את התירוץ השני של הרמב"ן אי אפשר לומר פה, כתוב שניים, זה מה שאומר רבי יוחנן. אבל גם את התירוץ הראשון, להגיד שמדובר שאחד מהשניים פה הוא יחיד מומחה, זה לדעתי אי אפשר לומר את זה. על כורחנו לכאורה, עד שנאמר בסוף, הרמב"ן יסבור כפי שאמר הרדב"א. שמה? שזה מישהו מגונה. רק, שלכאורה על ההסבר הזה שמישהו מגונה, יש קושיה גדולה ביותר. אז למה בכלל להסביר שהמחלוקת בגמרא בין רב יוחנן לרבי חנינא, אז אם עד נעשה דיין או אין עד נעשה דיין? תגיד, לכולי עלמא עד נעשה דיין. לכולי עלמא. גם פה עד נעשה דיין. אבל יש לנו בעיה אחרת. והיא שהעד לא יכול להיות בבת אחת, גם עד וגם זה שמקבל את עד אותו. מה תגיד, משום עיגונה? אז מה דאמר אחד אומר משום עיגונה תקנו, ומה דאמר אומר לא תקנו משום עיגונה. ומה ראה שלי שיש אפשרות להסביר ככה את המחלוקת? הסוף! בסוף גם כתוב שהמחלוקת היא לא בהגדרה, אלא רק בשאלה האם מקילים פה או לא מקילים פה. היה מקום להגיד שאולי כוונת ארי לומר שזה בסופו של דבר גם המסקנה. אם אני צריך להתגלגל לומר שהמחלוקת היא לא מחלוקת עקרונית, אלא רק בשאלה אם חוששים או לא, אז אפשר לומר את זה כבר בהתחלה, מישהו מגונה. אבל לכאורה זה דוחק, חסר מהספר פה להגיד מישהו מגונה. אבל יש שיטה פשוטה ביותר, לפני הלומדס שבזה, שיטה פשוטה ביותר, זה שיטת הרשב"א, בפשטות הרמב"ם, הכסף משנה, הרשב"א בתשובה, לכאורה, סותר את עצמו, זה אחת מהראיות שלי, הפשוטות, יש המון המון ראיות, שהתשובות הרשב"א האלה, זה חלק זין של פשוט הרשב"א, מה שמיוחסות לרמב"ן זה לא רמב"ן, פה ראיה מפורשת שזה לא רמב"ן. הרי הרמב"ן, כפי שאמרנו לפני רגע, הוא אומר, אין דבר כזה שעד ודיין יהיה בבת אחת. אותו דבר. זה מה שאומר, לכן צריך יחיד מומחה, צריך שיוסיפו לו שניים, שיהיו שלושה. בתשובות הרשב"א האלה, סימן קופיות ב', כתוב המפורש. אמנם הוא בסוף מפקפק בזה הלכה ולא למעשה, אבל לכל פנים, ככה הוא מעלה את האפשרות שברור, שכשאני אומר, עד נעשה דיין, אני פותר את שתי הבעיות, לא רק את היכולת שלו לפסוק על סמך עדות שהוא מסר, אלא הוא משמש כדיין מתחילת ההליך. תשימו לב טוב להגדרה שלי. ההליך כולל שני חלקים, מסירת עדות ובסוף פסק דין על סמך מסירת העדות. כשאני אומר עד נעשה דיין, הוא חלק מבית הדין, הוא חלק מכל ההליך, גם מההליך הראשון של קבלת העדות וגם מההליך האחרון של הפסק דין. ולכן כשאמרתי עד נעשה דיין, כך אומר הר"ן בשם הרשב"א בכתובות, והראיה של הרשב"א, והראיה של הרשב"א, מי ששאל פה למה לא נאמר גם פה שמדובר ביחיד מומחה, הראיה של הרשב"א זה מהסוגיה שלנו. הראיה של הרשב"א בכתובות, ששם נשאלת השאלה, זה מהסוגיה שלנו. כאן אי אפשר לומר לא שנוספו לו שניים, נוסף אחד, ולא שהוא יחיד מומחה. אז מוכר שהוא יכול להיות. כשאני אומר עד נעשה דיין, הכוונה, העד יכול להיות חלק מבית הדין, מתחילתו ועד סופו.
הרמב"ן גם יכול להודות לרשב"א.
מה?
הרמב"ן דלל יכול להודות לרשב"א. רק שם אני יכול להיות יותר פשטות. לא צריך לקחת הרמב"ן לריטב"א. הרמב"ן ברשב"א זה אותו בית מדרש.
לא, אבל הרמב"ן שם אומר מפורש שצריך להגיד שיש יחיד מומחה. למה יחיד מומחה זה הוקימתה? לפי הרשב"א אין הוקימתה. הרמב"ם מפורש, השניים האלה מעידים רק בפני השלישי. זה מה שאומר הכסף משנה. פשטות לשון הרמב"ם. למה הוא צריך להוסיף הוקימתה?
עשינו המשניות, לא של גיטי, אבל יש לא פניח של קידוש החודש, שיושבים ומחברים את זה ליחיד, והכל אפשר להבין את זה גם כאן. אבל אין צורך להגיד ברמב"ן...
מה, הוא אומר כאילו, זה נכון שבכלל לא צריך להושיב מחברים, אבל אפשר להגיד שמושיבים. לא צריך הרי. אם הוא יכול להעיד בפני השלישי, אז למה צריך מעבר לזה? ברמב"ם, מפורש, שמה שעושים זה... בסדר, זה ש...
סיוטית, אתה לא חייב להגיע לחידוש הזה, כן?
לא, למה חידוש? אני אומר, אם הרמב"ן, נדחק להעמיד באוקימתה, אוקימתה שלעניות דעתי, חוץ מהלהוסיף משניים, שזה אולי דומה למשנה בגיטי, בראש השנה, כן, חוץ מזה, להגיד שמדובר פה ביחיד מומחה. א', שהאוקימתה היא ביחיד מומחה. ב', עוד חידוש, שיחיד מומחה יכול לקבל עדות, שזה לא פשוט, זה מחלוקת ראשונים, סנהדרין דף א', מחלוקת גדולה מאוד. מה גדרו של יחיד מומחה? האם הוא רק פויסק, או שהוא בית דין? אבל לא ניכנס לזה. אבל חבלים, אפשר. רידבה אמר את דבריו במפורש. נעמיס גם, אולי נגיד אחרת ברמב"ן, רגע, אולי נגיד אחרת, שהסוגיה שלנו לא קשורה. הסוגיה שלנו לא קשורה לשאלה הזאת. היחיד ששואל, לא היחיד, אני לא יודע, אתם תבדקו, ששואל את השאלה פה זה רק הרידבה. כולם שואלים את זה בכתובות. פה היו צריכים גם לזעוק, מה העד נעשה דיין? איך זה פותר לך את הבעיה שהוא עד ודיין בבת אחת? עכשיו רק כדי להתאים את זה, ואתם תתעסקו בזה אולי בשיעורים, בעד נעשה דיין, להבין את מה שאמרתי עכשיו בשם הרשב"א, שכשאני אומר עד נעשה דיין, אז הכוונה שהעד משתתף בהליך כולו, מתחילתו ועד סופו. לא באתי להכשיר אותו כפויסק, הוא העד והדיין בדרבנן, כולם משרתים את אותה מגמה, והיא פסיקת הדין בסופו של דבר, מקבלת העדות ועד סופו. אמרתי אולי רק שישמעו רבותיי, הבאתי פה בדף, מה התשובה שאמרתי, זה קוף י"ב ברשב"א, קוף י"ב בחלק ז' המיוחסות לרמב"ן, קוף י"ב בצדי א' שציטטתי פה, לכאורה משמע בדיוק הפוך, אבל לא ניכנס עכשיו להסתירה בדברי הרשב"א, אבל בואו תשמעו. למה בעצם אין עד נעשה דיין? אני אומר את זה מלמעלה, ואני אומר לכם, שאני אומר את זה מלמעלה, יש בכמה מקומות בש"ס, את הכלל הזה שאין עד נעשה דיין, יש תוספות בכתובות בדף חפה לפמוד ב', אנך לעדות החודש דאורייתא, קיום שטרות דרבנן, שמביא שם טעם מפורסם, לא נדון בו. יש עליו קצות, יש עליו עם רבינה, חידוש, נחמד. אבל רק נגיד אותו. אומר שם תוספות, כתוב את זה, במורדכי בשם השר מקוצי, ככה מביא הקצות. שהמורדכי אומר את זה בשם השר מקוצי. אומר, אם תאפשר לעד שנתן עדות, לפסוק את הדין על סמך העדות שלו, אתה לעולם לא תוכל להזים אותו. כל פעם שירצו להזים אותו, יגיד לך הדיין, סליחה, אותי אתה רוצה להזים? תחפש את החברים. כן, לא משנה. התוספות שואל, שילך לבית דין אחר, לא ניכנס לקצות, יש שם קצות יפה מאוד. אבל לכל פנים, הבעיה שלנו, זה שאחרי שהוא העיד, אל תאפשר לו לפסוק את הדין על סמך העדות שלו. כי אם תאפשר לו לפסוק את הדין על סמך העדות שלו, הוא לעולם לא יקבל הזמה. יש לנו יסוד מוסד בהלכות עדות. עדות שאי אפשר להזים אותה, אל תקבל אותה. עדות שאתה יכול להזים אותה, אינה עדות. למה? פשוט. אנחנו צריכים למנוע מאנשים את האפשרות לשקר, אז רק אם נוכל או להניש אותם או לתפוס אותם בשקר, לא משנה עכשיו שתי אפשרויות שאמרתי, כן? רק אז אני יכול לקבל את העדות. אם לא, מפריח דברים לאוויר, אי אפשר לתפוס אותו אף פעם. זה טעם אחד שאומר התוספות. טעם שני שמביא התוספות זה רשב"ם. אני ציינתי פה את כמה מקורות של הרשב"ם, לא סתם. התוספות אומר כי כתוב, גזרת הכתוב. רשב"ם אומר, בא בתרא, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. מי אלה שני האנשים? כבר אמרנו השם. שני האנשים אלו העדים. לפני השם זה הדיינים. אז כתוב בתורה שהם צריכים להיות שני גופים. ועמדו שני האנשים, זה העדים, לפני השם זה הדיינים. בתוספות בבבא קמא, מאוד מעניין. התוספות בבבא קמא, כשמביא את הרשב"ם, זה נראה קצת דוחק. מה הבעיה? שיהיה גם עד וגם דיין. תוספות שמה, כשהוא מביא את הרשב"ם. כי כתוב שהעדים צריכים למסור את עדותם בעמידה. ודיינים צריכים לקבל את העדות, מה? בישיבה. איך הם יכולים? גם לעמוד וגם לשבת. אם הם יעמדו, הם לא דיינים, כי דיינים צריכים לשבת. אם הם ישבו, אז הם לא עדים, כי עדים צריכים לעמוד. לכן אין אפשרות שהעד יהיה גם דיין. לא משנה הקושיות של התוספות על ההסבר הזה, אבל ככה הבין את זה התוספות. שתי ההבנות האלה, לכאורה, אומרים שהבעיה המרכזית באין עד נעשה דיין, ברשב"ם, בגלל הפסוק, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, הכוונה שזה לא יכול להיות דבר אחד, גם עד וגם דיין. זה לא קשור לשאלה אם הוא פוסק על סמך עדותו או לא פוסק על סמך עדותו. שימו לב טוב. לפי הבנה של התוספות שהבעיה שאי אפשר לפסוק על סמך עדות שאתה קיבלת, כי אי אפשר יהיה להזים אותה אף פעם, בפניך אי אפשר יהיה להזים אותה, אז הבעיה היא בפסיקה אחרי שמסרת את העדות. אי אפשר לפסוק על סמך העדות הזאת. אבל לפי ההסברים האלה שעברתי ברשב"ם, הבעיה היא לא יכולת הפסיקה. התורה הגדירה שזה צריך להיות שני חלקים. התוספות בבבא קמא הפך את זה למשהו טכני. זה דוחק לומר את המשהו הטכני הזה, אבל לכל פנים, גם אם לא נאמר שזה משהו טכני, ההגדרה היא שצריך להיות עד בנפרד ודיין בנפרד. אני רק אומר מלמעלה, בשאלה שלנו, האם כשאני אומר, מכילה הרב רוזנברג, מה? הרב רוזנברג, כן? מכילה, עוד שנייה. שתי האפשרויות שאמרתי, האם כשאני אומר עד נעשה דיין בדר הבנן, האם אני פותר את הבעיה? של הבבת אחת, של הבבת אחת, או שאני פותר רק את הבעיה של יכולת הפסיקה על סמך העדות, זה תלוי בשאלה למה אין את נעשה דיין. לפי ההבנה של התוספות, הבעיה היא רק בפסיקה אחר כך, לפסוק על סמך העדות שלך אי אפשר. אז כשאמרתי שבדרבנן עד נעשה דיין, אז פתרתי את הבעיה הזאת. אז אתה יכול לפסוק על סמך העדות שלך. לא פתרתי את הבעיה שמעלה הרדבה. יש פה בעיה באופן של קבלת העדות. צריך לומר משהו חדש, משום מיגונה. אבל לפי ההבנה הפשוטה ברשב"ם, שאמרתי עכשיו, שהכוונה שהתורה הגדירה שעד ודיין זה שתי חטיבות, עד כדי דברי התוספות, שאי אפשר שהוא יעבוד בישן בבת אחת. אז זה נכון בכל התורה כולה, בדאורייתא. כשאמרתי שבדרבנן עד נעשה דיין, התגברתי גם על הבעיה הזאת. אמרתי שבדרבנן לא צריך להקפיד על הכלל הזה של ועמדו לפני השם. זה מה שאומר הרדב"א, סליחה הרשב"א. אומר הרמב"ם בפשטות, אין שום בעיה במילתא דרבנן שהעד יהיה גם דיין בבת אחת. מה שאמרתי שמתחילה התהליך ועד סופו העד יכול להשתתף, זה בגלל שדילגתי על הקושי של ועמדו שני אנשים השם לפני השם. אבל לומר שזה כוונת הרשב"ם, שאין עד נעשה דיין, זה שתי חטיבות, זה דוח הגדול, תסתכלו, נתיבות. סימן ז', סעיף קטן ג', מי שירצה, יען אחר כך. הנתיבות כתוב במפורש שזה לא ככה. ויש לו נפקא מינה, הלוכה למעשה, לא ניכנס אליה. אני רוצה להספיק את הוורט, ויש שעה מנחה, עד ועשרים, מחילה, אני, מה? נמשיך בפעם הבאה. על כל פנים, אולי נגיד את זה בקיצור נמרץ. כי יש פה עוד הרבה, הרבה חלקים. אמרתי שכמעט כל פרט פה הוא דורש יון. אבל על כל פנים, הנתיבות שם אומר, שהתורה פה רק הגדירה שהעד וזה שפוסק על סמך העדות צריכים להיות אנשים שונים. זה מה שכתוב בוועמדו לפני השם. לנתיבות יש נפקמינה גדולה בהגדרה הזאת. ראיתי באחד מהאחרונים, נתתי שיעור בחושן משפט, בסימן זין, ושם דיברתי רק על עדנה הסדיין, רק על הקטגוריה הזאת של אין עדנה הסדיין, שאחד מהאחרונים, ואולי גם ראשונים, אולי תוספות ריד נדמה לי שמביאים, יש בעיה ביכולת הפסיקה אם אתה מסרת את העדות. אתה תהיה שבוי בשתי האפשרויות, תשימו לב טוב. גם כשתמסור את העדות, תמסור אותה באופן כזה, שתרצה שהתוצאה ממנה תהיה שפלוני חייב, אז הבעיה כשמסרת את העדות שתהיה, וגם כשתפסוק את הדין על סמך העדות שלך, אתה תרצה להוציא פסק דין שמתאים לעדות. שמתאים לעדות. באה התורה ואמרה, שתי חטיבות נפרדות. יש עדים שהם רק מוסרים מידע, לא מפעילים שיקול דעת כלל וכלל. מה שראית תאמר. יש דיונים שמפעילים את השיקול דעת שלהם, שתי חטיבות נפרדות. זה לא בא להגדיר את אופן סדרי הדין, שיש עדים ויש, כמו שאמר התוספות. אז גם ברדב"א, גם סליחה ברשב"ם, היה אפשר להגיד שהבעיה היא בסופו של דבר, ביכולת לפסוק על סמך העדות וממנה כשקיבל, אבל אפשר היה להסביר ככה את הרשב"א. עכשיו אני, חבל שאני אדלג על זה, אבל מה אפשר לעשות? אני רק אקפוץ לאפשרות השנייה. כל מה שאמרתי ברדב"א זה שהרדב"א התחיל מזה שהאם שניים או שלושה זה סביב השאלה איך נמסר את העדות. אמרתי בראש בפשטות הבעיה היא לא איך נמסר את העדות אלא איך פוסקים שהגט כשר. ככה משמע גם בלשון רש"י שציינתי שהבעיה שצריך פה שלושה זה לא בשביל לקבל את העדות אלא רק כדי להגיד שהגט הזה מקוים. ולכן כל הסוגיה שלנו היא רק סביב הקיום ולא סביב צורת מסירת העדות. ואני רוצה קצת להתאים בזה עוד קצת טעם. המאירי שואל את השאלה ששאל הרדב"א בתחילת דברנו, לפי שאין בקיאים נשמע, אני אומר את זה מלמעלה. והוא תרץ בשם גדולי ההר הגדרה מעניינת. אני רוצה עם ההגדרה הזאת, תרשו לי 5 דקות. לומר את אבות, כי עיקרי דברים עוד לא אמרנו, שמופיעים בדף. אבל הכל פנים, הרב ברוך, בשבת אני יתרו, אולי נשלים, נראה. אז תשמעו, מה מביא המאירי בשם גדולי ההר? מה? זה יהיה? משפוטים, יתרו, ואתה תחזה, כן. מה הוא מביא? הוא אומר, אנחנו בכלל לא הבטנו נכון על כל ההצהרה הזאת של בפני נכתב, בפני נכתב. אנחנו חשבנו שזה מסירת עדות. ואז היה קשה לנו, בין אם זה לשמה, בין אם זה זיוף, צריך 3 כדי למסור את העדות. מביא המאירי בשם גדולי ההר, זה בכלל לא מסירת עדות. הייתי קורא לזה הצהרת תובע. הצהרת בעל דין. השליח נכנס בנעליים של הבעל ואומר אני חתמתי. תגידו לי אם הבעל יבוא ויאמר הגט הזה אני חתמתי אותו, אני כתבתי אותו, הוא צריך למסור את זה בפני 3? יש פה מסירת עדות? בלשון שלי אני אומר את זה, תסתכלו בגדולי ההר. הוא אומר זה בכלל לא מסירת עדות. אולי רק נקרא את הלשון שלו. איפה המאירי פה? איזה עמוד? הראשון. אז המאירי שם ממש אומר, כן, יפה, בסוף, אני אקרא רק את הסוף שלו, כן? ולא, כן, את תרצו גדולי הר, שאיזה קבלת עדות, שאינם עדים שפלוני העיד שנכתב לשמה, ושהם יעשו מעשה בית דין על כך, אלא שמעידים שהוא אמר להם שבפניו נכתב ונכתב, פה המאירי מדבר על העדים שבאים אחר כך לבית דין לאשר את הגט, ולא שיאמר הוא כן בתורת עדות, אלא בתורת שליח שהוא כבעל דבר, וחכמים האמינו בכך, ועושים לו מעשה בדין על פיהם. לא ניכנס לסוף פה ועושים לו מעשה בדין על פיהם. אבל אמנם המאירי אומר את זה, גדולי ההר אומרים את זה על הלשמה, אבל בפשטות זה הגדרה בפני נכתב, בפני נכתב. ולכן, אנחנו מדלגים בכלל על 2 דברים, לפי עניות דעתי. ממש, בקיצור נמרץ. לא מסירת עדות יש פה, ולא פסק דין על קיום הגט יש פה. יש פה צורה שבה חכמים תקנו שמאפשרים לאישה להתגרש. יש לנו בעיה, מחר מחרותיים תהיה בעיה בגט הזה, לא נצליח לקיים אותו. תקנו חכמים, כמו שכשהולכים לקיים גט צריך שטר, צריך שלושה לקבל עדות לפסוק את הדין על סמך השלושה, תקנו שזה ייראה כאילו זה קיום. אל תגידו לי מה איפה הכאילו הזה, תכף אני אגיד לכם כמה הלכות בכאילו הזה. הלכה אחת מעניינת, אומר אותה שולחן ערוך, סעיף קוף מבית, סעיף וב, או סעיף וב וזיים. הדיונים לא צריכים לשבת. הוא קורא להם כאין דיינים, תסתכלו בטור כשהוא כותב את זה. הם כאין דיינים, נפקמינה מאוד מעניינת. שאומר, הרי מה, בשם בנימין זאב, לכתחילה זה צריך להינתן ביום. אבל אם השליח נתן את זה בלילה, הגט כשר. ריבונו של עולם, קיום שטרות, כתוב מפורש בשח, סימן מ"ו. כתוב מפורש, שאם קיימו שטר בלילה, קיום שטרות זה דין, אם קיימו שטר בלילה, הפסק, הקיום הזה פסול, גם בדיעבד הוא פסול. אמנם תסתכלו מרדכי, גיטין, סוף סימן תף סמך זין, כתוב שם משמע, שאפילו לכתחילה אפשר למסור בלילה, אבל שם כתוב בגלל שזה כמו סוף דין. כיוון שזה כמו סוף דין. זה, מה זה סוף דין? היה פה קבלת עדות והיה פה מסירה. ועוד פעם, לעניות דעתי, מה זה הלכתחילה בדיעבד? יש פה תבנית שאמרו שעושים כמו קיום. אין פה לא מסירת עדות ולא, בפועל אין פה. אין פה פסק דין שנותנים לאישה, מה יעשה בדין? קחי, הנה, הגט שלך מקוים. בניגוד לקיום שטרות בעלמה. זה הליך מסוג אחר לגמרי. מה שקפצתי פה הרבה, זה המשך הסוגיה. רואים שהאמירה הזאת צריכה להיות בשעת הנתינה. הדגש הוא על מה יעשה הנתינה. מה יעשה הנתינה צריך להיות בפני שלושה. הוויכוח פה איתמר בפני כמה נותנו לה. בכלל לא מדברים על האמירה. זה ברור שבתוך הנתינה הזאת צריכה להיות אמירה. אבל הדיון פה על מה יעשה הנתינה, גם רבי מאיר וחכמים שחולקים. לכן, ציינתי פה למשהו מעניין. אם השליח לא אמר, ברמב"ם משמע שיש תיקון פשוט לזה. קח את הגט ותעשה קיום. אבל כשאתה עכשיו תלך לעשות את הגט על ידי קיום, תצטרך שני עדים שיעידו, בפני בית דין שיקיים את הגט, ואז הכל יהיה בסדר. בשליח דילגנו על כל החלקים פה. גם על כל זה, תשמעו טוב. קיצור נמרץ. בתנאי אחד, שאני מגדיר את השליח כמו עד ולא כמו בעל דבר. השליח הוא לא הבעל. הוא כמו הבעל רק לעניין דבר אחד, כמו שאמרו גדולי הדור. בשביל ההצהרה של בפני נחתם זה כאילו אני חתמתי. אבל הוא לא יכול להיות חלק מהשלושה. ולכן, מקדימה הגמרא ואומרת, כדי להגיד שפה עד נעשה דיין, העד הזה נעשה דיין, קודם כל תדע לך, השליח הוא נעשה עד, הוא לא בעל דבר. אני מדלג פה על אור שמח, חבלי מילואים, חקירה מפורסמת, האם שליח נעשה עד? כן? האם שליח נעשה עד או לא, קידוש עם ממגימל, האם זה בגלל, האם השליח הוא נחשב בנעליים של המשלח בעל דבר, או שהוא רק יד העריכתה שלו? קודם כל תדע לך, השליח הוא לא בעל דבר. מה יקרה אם השליח יהיה בעל דבר? דוגמה שאומרים פה כל הראשונים, שהאישה בעצמה הביאה את גיטה, האישה המתגרשת הביאה את גיטה. היא בוודאי לא יכולה להיות חלק מהשלושה. אבל כל השלושה הללו זה רק שליח. אולי רק אני אומר את הלשון של הרמב״ם שרציתי לדקדק ממנה בפרק מה ציינתי בסוף בסוף רמב״ם, כן, אחרון, כן, כן, רמב״ם פרק היי יפה, הלכה ת', תראו פרק ה' מלכות עדות הלכת עד. במה דברים אמורים שאין עד נעשה דיין, שצריך עדים מן התורה וצריך דנים לדון באותו הדבר מן התורה, אבל בשל דבריהם, עד נעשה דיין. כיצד? דוגמה. אחד שהביא הגט ואמר בפני רבותם אותם, הוא ושניים נותנים לה, כן? הוא, למי אומרים? למי אומרים אתה בפניי נחתם, בפניי נחתם? דיוק מאוד מעניין. בלשון הגמרא כתוב למי אומרים את זה? לשון הגמרא, למי אומרים? מה? לשניים? תקראו את לשון הגמרא. למי? לאישה. אומר לה, לא שצריך לומר לאישה. אבל זה חלק ממעשה הנתינה. הכל. אז תראו, זה ממש מדויק בלשון הרמב״ם. הלכת את, כיצד אחד שהביא הגט ואמר בפניי נחתם, בפניי נחתם, הוא ושניים נותנים אותו לה. מי נותן לה את הגט? הלשון הפשוטה. אמנם לא צריך לתת לה, השליח נותן לה. אבל יש פה אמירה, מה זה הנתינה הזאת? ונמצא, כן, כאילו נטלוהו, המילה כאילו מופיע פה, כאילו נטלוהו מבית דין, וכן כל כה יצא בזה. לכן, אני יודעתי, כל השאלה, הכפולה, הכפולה, איך פה אפשר לפסוק את הדין, על סמך עדות, לפסוק את הדין, הכוונה לומר שהגט הזה מקוים, על סמך העדות. והשאלה השנייה, שראינו ברשב"א, איך פה יכול להיות שהעד והדיין משמשים כאחת, היא לכאורה לא רלוונטית לתקנה פה. התקנה פה לא הייתה שהוא ימסור עדות בפני בית דין, אלא שהנתינה תצא מתוך בית דין. הנתינה תצא מתוך השלושה האלה. יש עוד הרבה ראיות ליסוד הזה, ורק בשביל זה אני צריך לומר דבר אחד, שהוא לא בעל דבר, שהשליח הזה הוא לא בעל דבר, זה שליח נעשה עד, ועד נעשה דיין, אבל אם הוא יהיה הבעל דבר, אם יהיה ציור כזה שהבעל בעצמו יביא את הגט, או הדוגמה שהראשונים כותבים פה, שהאישה בעצמה מביאה את הגט, וחיי גבנה, הבעל דבר לא יכול להיות חלק מהשלושה מהבסדים. אבל אז לפי זה באמת דילגנו על שתי השאלות. גם על השאלה איך הוא עד ודיין בבת אחת בסוגיה שלנו. וזה לא קשור כמו שאמרתי לסוגיה למה אין עד נעשה דיין. התוספות או הרשב"ם. והדבר השני זה איך יכולים להוציא פסק דין שהגט מקוים על סמך העד. שצריך לומר בסופו של דבר שזה רק בגלל מילתא דרבנן. גם זה לא מה שכתוב פה לפי ההבנה הזאת. יש פה שלושה שמתפקדים כבדין שהם אלה שעושים את מעשה הגירושין. מילה אחת, יש דבר כזה בבתי הדין, שמי שעושה את הגירושין זה בית דין ולא הבעל. אתם יודעים איפה? יש מעשה כזה. בית דין מוסר גט לאישה, חוץ מהגט מצפת, כן? שנדבר עליו בזמנות. חוץ מעשה שבית הדין מוסר גט לאישה. זה לא מדויק, מי שמוסר את הגט זה הבעל. בגט חרש רבנו ירוחם אומר מי שפועל את הגירושין זה בית דין, ולכן אומר רבנו ירוחם במסירת גט של חרש חייבים להיות שלושה, אבל לא נקרא לזה, אמרתי בקיצור ממועץ, אבל על כל פנים דברים ארוכים אריך בהם בהזדמנות אחרת. חזקו וימצאו, יישר כוח גדול.